חברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
במעבר חד לפוליטיקה הארצית, ואנחנו ממשיכים לשמוע עצמי כל מיני דיווחים. את חברה בצוות המסע ומתן בבית הנשיא. אולי את תספרי לנו, האם אנחנו קרובים לחתימת הסכם שישים מאחורנו כך או כך? את יודעת, אנחנו לא יודעים אם באמת רוצים כבר את הרפורמה, רוצים להוריד את הרפורמה מסדר היום. מה באמת אתם רוצים?
תראה, אני רוצה להחזיר אותך קצת אחורה בגלגל הזמן. כפי שאתה יודע, עמדנו להעביר את הרפורמה על שלמותה. 4 חודשים ישבו בוועדת חוקה, למרות שעלו על שולחנות והפריעו לאורך כל הדרך חברי האופוזיציה. המחאה יצא לדרך, בו, אתה יודע, ביני לבינך שלא מדובר באמת במחאה על הרפורמה, אלא פשוט חיפשו סיבה, כמו שעשו את זה ב-2015 על מתווה הגז, ב-2011 על יוקר המחיה, הם חיפשו הזדמנות, הגיע להם הרפורמה, הם החליטו שהם יוצאים לרחובות. ראש הממשלה החליט בצעד אמיץ מאוד, בניגוד לדעתו האישית ולדעת הליכוד ולדעת הקואליציה ולדעת המצביע הימין, הוא החליט להפסיק את החקיקה וללכת ולשבת בבית הנשיא מתוך הסכמה להגיע לפשרה, להסכמה רחבה. ההידברות הזאת, שחד משמעית הייתה הידברות בלב שלם ונפש חפצה, נתקלנו בקיר אטום כשהגענו כבר למצב שבו תכלס, בואו, מה אנחנו אומרים? מה דעתם? מה אתם אומרים? הנה, שימו לב, אנחנו מתקפלים פה, אנחנו נהנים לדרישתכם פה, נהנים לדרישתכם פה. מה הלאה? הגיעה ועדה לבחירת שופטים? אם לא תיבחר קרין אלהרר, אנחנו מפוצצים את השיחות. נבחרה קרין אלהרר, פוצצו את החוק. אם לא תתכנס הוועדה, אנחנו... עכשיו ראש הממשלה, וכל הזמן האקדח הזה היה לשולחן, עכשיו ראש הממשלה בא ואמר, חברים, בואו נשב להסכמות, נגיע באמצעות הידברות. אותו בני גנץ, שיום ולילה, מעל כל דוכן אפשרי, קם ואומר, צריך לשבת, צריך להגיע להסכמות, וככל שהוא אומר את זה, עקומת המנדטים עולה, עולה, מתברר כמי שמשקר פעם אחר פעם לציבור. הוא משקר בזה שהוא אומר, בואו נשב, אבל בעצם הוא לא יושב. כן. בואו נדבר, אבל בעצם הוא לא מדבר. מה אתה מצפה? הרי אתה...
אני אגיד לך מה אני מצפה. אני אומר שאם יש 64 מנדטים, אפשר להעביר את זה. פשוט וקל. וככל שצריך הסכמה... נכון, אני אומר, ככל שצריך הסכמה, והצד השני לא רוצה להגיע להסכמה, כמו שאת אומרת כאן, וכמו שאנחנו רואים במשך חודשים ארוכים, אז בפני נתניהו ובפני הקואליציה עומדים למעשה שני אפשרויות. אפשרות אחת זה להעביר את זה, אפשרות אחת זה לגנוז את זה. והשאלה האם אנחנו עכשיו נכנסים עוד מעט מיד אחרי החגים למושב החורף, מעבירים את זה ומורידים את הסיפור הזה מהשולחן, או גונזים את זה וגם כך הוא ירד מהשולחן.
כן, אבל לאור המצב הכללי והכלכלי, והוצאת הדיבה עלינו, תראה, היום יוצא בהכרזה כל כך הזויה, לא אחראית ובלתי נתפסת, מי שהיה פה, ראש המוסד לשעבר, קם ואומר שאנחנו מדינת אפרטייט? איפה אנחנו מדינת אפרטייט? איפה? תראה לי. הווילות, הבריכות שיש להם, הלימודים האקדמיים, אפילו גם אם הם נעצרים כי הם מחבלים, הם גם לומדים תואר, וכולי, מה זה להוציא את דיבת מדינת ישראל שהתבייש לו? ואני אומר לך, אני מגנה בחריפות את ההתבטאות המבישה והשקרית הזאת שלו. אף מדינה בעולם לא פועלת נגד הטרור ברמה מוסרית כל כך גבוהה כמו שמדינת ישראל עושה. ולכן, במקום להגן על מדינת ישראל, יוצאים אותם יוצאי צבא, ראשי ממשלה לשעבר, ראשי ביטחון לשעבר, ומוצאים את דיבתה של מדינת ישראל ופוגעים בשמה הטוב של המדינה הזו כדי ליצור כאוס, כדי שאנשים יוציאו מכאן את ההשקעות שלהם, כדי שיהיה מצב שהאויבים שלנו מסביב לא יירתעו כפי שהיה כל השנים.
אני חייב לשאול אותך, מה גורם לבחירי השב"כ והמוסד, שאנחנו רואים אותם שמשתחררים מהשירות, ומיד אחרי זה תוקפים את נתניהו והמדיניות שלו בחריפות, כמו שאנחנו רואים גם בכותרת הזאת, למעשה תוקפים גם את המדינה, יש איזשהו הסבר לזה?
אתה יודע מה, כל הזמן אומרים לנו ומאשימים אותנו, אתם מושחתים, אתם ממנים, המינויים שלכם, אתם עושים הכל כדי למנות וכולי. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו כדי שתבין, אתה יודע, חבר מרכז לא יכול לעולם לקבל תפקיד בכיר, אתה שואל למה, נכון? כי בטופס שהוא ממלא, כדי להתקבל לשירות המדינה, יש שם סעיף שבו שואלים אותו, האם אתה נמצא בגוף בוחר? כן, אתה תראה, האבסורד הוא שאנחנו מפלגה הכי דמוקרטית, אנחנו פוגעים בעצמנו על ידי זה שאנחנו דמוקרטים, ואנחנו ממנים את חברי המרכז על פי בחירות, הם מתמנים בבחירות, הם מתמודדים כל אחד בסניף שלו. לעומת זאת, לפיד שמינה את גיסתו, לפיד שמינה מעל ל-40 שגרירים, שחלקם הגדול גם אנשים שהם חברים במפלגת, אבל הם לא חברים בגוף הבוחר, כי אין גוף בוחר שם, יש אדם שבוחר.
כן.
אדם אחד שבוחר, כך זה גם אצל ליברמן, כך זה טוב. גם אצל בני גנץ.
אני חייב לשאול אותך אז... על גל הטרור, אבל שאנחנו רואים, מהצד, את יודעת, לצד כל הדברים שאנחנו מדברים כן. בפוליטיקה, ואנחנו רואים שיש את המחאות ואת הרפורמה וכו' וכו', בינתיים, אנחנו רואים עוד אירוע ועוד פיגוע ועוד קירה ועוד דריסה, והדבר הזה מטפטף, והשאלה אם את רואה את הסוף.
אז בוא נגיד לך משהו, תראה, קודם כל הטרור הרים את הראש במהלך השנה וחצי האחרונות, אפילו עוד בתקופה שאנחנו היינו באופוזיציה.
נכון, וההסבר היה שהממשלה הקודמת היא ממשלה רופסת, ולכן הטרור מרים ראש, אבל מה קורה עכשיו? עכשיו יש ממשלה, ממשלת ימין חזקה.
אז אני אסביר לך, יותר גרוע מזה, אתה אומר ממשלה רופסת הקודמת, אבל אל תשכח, שלצאת למבצע בג'נין אי אפשר היה לעשות, כי אם הם היו יוצאים למבצע בג'נין, אז הדרג המדיני היה עוצר את זה, כי הוא צריך אישור ממנסור עבאס. האם לזה אנחנו רוצים לחזור? לא. מה שקורה כרגע זה שירות הביטחון, תשמע, אני קיבלתי מספרים, הצטמרו שעורותיי, מנעו מעל ל-1,000 פיגועים, סיכלו אותם, עצרו 160 מחבלים שהיו בדרכם לביצוע של מעשה טרור. הם עובדים לילות וימים כדי לעשות את המבצעים האלה שהחשאים. עכשיו, יש הסתה. יש הסתה במסגדים, יש הסתה ברשתות החברתיות. תשים לב מי יוצא. מי שיוצא זה נערים, צעירים, שנמצאים ברשתות החברתיות, בני 17, 16, 18, 19, שנמצאים שם ברשתות החברתיות. הם, השטיפת מוח שנעשית כלפיהם, שהם יעלו לשמיים, כן, ושם כן. הם הפכו להיות ג'י, וההורים שלהם מקבלים גם... כסף ומשכורת חודשית, הדברים האלה מחלחלים וגורים להם למוטיבציה.
לא, את המניעים שלהם אנחנו יודעים, כן. תגיד, את רואה את נתניהו, ראש הממשלה, ב-21 לחודש נפגש עם ביידן, באום? את חושבת שהוא יקבל אותו?
אתה יודע, אני קודם כל, אני לא יודעת, אני אשמח מאוד אם זה יקרה, אבל אני רוצה שתדע שמערכת היחסים בין ממשל ביידן לבין מדינת ישראל ברמה הביטחונית, אין שני לעלי אדמות. יש שם שיתופי פעולה, וזה הדבר הכי חשוב. אנחנו לא קוצצנו, לא בתקציבים, לא בזה. נכון, יש לחץ בתוך המפלגה הדמוקרטית, יש לחץ של פרוגרסיבים, שמעדיפים את השמאל במדינת ישראל, ולא את הימין, ומפעילים לחצים. אבל בסופו של דבר, השכל הישר עובד כאן, והנשיא ביידן יודע טוב מאוד שבנימין נתניהו שומר במזרח התיכון על הפנינה הזו שנקראת מדינת ישראל, שחס וחלילה לא יקרה מה שקורה בסוריה, בלבנון, בירדן, במצרים. זה המקום מבחינתו הכי רגוע בכל המזרח התיכון הבוער הזה.
יפה. טוב, נקווה באמת שיהיה בהצלחה. גם שם חברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה, וכל טוב ושבת שלום.